אם את מגדירה את עצמך כאישה חזקה, בולדוזרית אמיתית, שעוברת קירות ומחסומים, ויחד עם זאת, עמוק בפנים יש בך חלק שאת מתקשה לבטא אותו. החלק הזה שרוצה לפעמים להגיד לא, שרוצה דברים שלא בהכרח יתאימו לסביבה. החלק הזה שהתעייף ונשחק משגרה עמוסה. אותו חלק שהרבה פעמים גורם לך אולי להרגיש חנוקה, פריירית, עומס ואחריות כבדים מהחיים ובמערכות יחסים בפרט. תחושת ניצול ואפילו בדידות מהסביבה. החלק הזה נקרא חיבור רגשי לעצמנו וביטוי רגשי מלא. ובפרק הזה ריכזתי עבורך את 10 המרכיבים הכי נפוצים שמצאתי, שמקשים עלינו בחיבור רגשי לעצמנו ובביטוי שלו. הפרק הזה מוקדש לנשים חזקות, שהחוזק שלהן מחליש אותן. אז פתיח ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה באבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים להיטיב את מערכות היחסים שלהן ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים מתחילות עכשיו. לפני שנצלול לתוכן של הפרק, חשוב לי רגע לעצור ולהגיד תודה. תודה לכן המאזינות הנאמנות שמאזינות לפרקים של הפודקאסט, ותודה לכן שאתן כותבות לי, משתפות אותי בתהליכים שאתן עוברות כאן עם התוכן הזה. תודה שאתן משתפות את הפודקאסט ומפיצות אותו לכל מי שאתן רק פוגשות ויודעות שהתוכן הזה יעזור. קודם כל זה מאוד מאוד מרגש אותי ומשמח, כי אני באמת שמה כאן את הלב ומגיעה לכאן בכל פעם להקליט, מכינה את הפרק, חושבת איך אני יכולה לתרום, לתת ערך, לתת תוכן שבאמת ישפיע ויזיז משהו בתודעה, ישנה, יהיה פרקטי וברור ובנדיבות ורוחב לב. אז תודה לכן שאתן כאן, כי בלעדיכן לא הייתה שום סיבה באמת לקיום של הפודקאסט הזה. ובנימה זו אני כן גם אומר ואבקש שוב, תמשיכו לשתף, תדרגו את הפודקאסט, תעזרו לי בעצם, אתן שליחות בדיוק כמוני להגיע לעוד תודעות, אוזניים, לבבות, נשמות, שפשוט יכולות להירתם וליהנות מהתוכן הזה. אז תודה רבה לכן ותמשיכו בכל הכוח. אז הנה אנחנו צוללות לתוכן של הפרק הזה. 10 המרכיבים העיקריים והנפוצים ביותר שמצאתי שמקשים עלינו להיות בחיבור רגשי לעצמנו וביטוי רגשי מלא. וכמו שאמרתי, הפרק הזה מוקדש לנשים חזקות. אני חושבת שבאמת כולנו כנשים, מעצם היותנו נשים, אנחנו חזקות. נשים חזקות אלה נשים שמבחינתי אני תופסת אותן כנשים שהן עמוד התווך לסביבה שלהן, נשים שהן סופר משמעותיות לסביבה שלהן. אלה תמיד יהיו הראשונות לעזור, להיות שם בכל צרה, בכל בעיה. תמיד הסביבה שלהן תדע שאפשר לסמוך עליהן. הן סופר נאמנות, טוטליות, מסורות, ילדות טובות, חברות נאמנות, אחיות שהן כמו אימהות, עובדות מאוד מאוד חרוצות, בנות זוג מהממות, באמת, יש, אי אפשר להגיד עליהן שום דבר רע, זאת אומרת, יש להן את כל החבילה, מה שנקרא, ויחד עם זאת, יש בהן משהו שהוא מאוד נשאר מוזנח איכשהו שם, בגלל שעליהן תמיד אומרים, היא תסתדר. אז אם את כזו שאומרת, אני תמיד אסתדר, או שאומרים את זה עלייך, תדעי שהפרק הזה מוקדש לך. אז נתחיל במרכיב הראשון, והמרכיב הראשון שמקשה עלינו בעצם להיות בחיבור רגשי לעצמנו ובביטוי רגשי מלא, זה בעצם ריצוי. ריצוי זה איזשהו דפוס אישיותי התנהגותי שמאוד מקשה עלינו להיות בכלל באיזושהי הבנה או הכרה למה אנחנו רוצות, מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו, איפה הגבולות עוברים. כמובן שאם קשה לנו בכלל לזהות את זה בעצמנו, יהיה לנו עוד יותר קשה להציב את זה כלפי חוץ, בסביבה. להציב גבולות, אגב, זה לא רק להגיד לא לדברים, זה לא רק להגיד מה אני לא רוצה, מה לא מתאים לי, מה מפריע לי. זה גם לפעמים להגיד מה אני כן רוצה, מה כן מתאים לי, מה בא לי. וגבול זה לא, זה לא מילה גסה. גבול הרבה פעמים נתפס כמשהו שהוא שגוי, ואנחנו תכף נגיע גם למרכיב הזה. אבל בדיוק ההפך, כשאת מציבה גבול ואת מדברת את הרצונות שלך בעצם, כי גם לדבר רצונות זה גבולות. אז כשאת מדברת את הרצונות שלך, כשאת מדברת את הגבולות שלך, את בעצם עוזרת לסביבה שלך להיות טובה יותר מולך. זה לא רק קשור אלייך, זה קשור גם אליהם. וריצוי הוא דפוס שמאוד מאוד מקשה על נשים בכלל להתחבר ולהבין מה הן רוצות, כי אדם מרצה הוא אדם שבהכרח רוב הזמן, אם לא כל הזמן, יהיה עסוק בלרצות אחרים, במה מתאים לאחרים, איפה הגבולות של אחרים, מה אחרים רוצים. וכאישה מרצה שכל הזמן מתאמנת על שחרור מדפוסים מרצים, אני יכולה להגיד ש... להיות אדם מרצה, כאילו נתתי לזה איזושהי הגדרה פעם באחת הפגישות בקליניקה, להיות אדם מרצה זה בעצם להיות אדם כלו. אני כאילו כלואה בתוך כלא רגשי שמושפע מהרבה דברים, אם זה מרגישות גבוהה לסביבה, אם זה מרצון לשמח ורוחב לב ונתינה גבוהה, אם זה מכל מיני פחדים שאולי לא יאהבו אותי, שאולי יריבו איתי, שאולי יעזבו אותי. יש פה הרבה הרבה מרכיבים, אנחנו לא ניכנס למרכיבים שמייצרים ריצוי. אני כן רוצה שנבין שנייה למה המרכיב הזה מקשה בחיבור רגשי לעצמנו ובביטוי רגשי מלא, כי בסופו של דבר אדם מרצה זה אדם שהוא בהכרח מרצה את הסביבה ולא את עצמו. אז אם אני לא מרצה את עצמי, אלא מרצה את הסביבה, איך אני בכלל יכולה להתעסק, להתפנות למה אני רוצה, למה מתאים לי, למה אני לא רוצה ולא מתאים לי, ואיך אני בכלל אוכל לבטא את זה החוצה? הרי שאם אני אבטא את הגבולות שלי החוצה, מישהו עלול לא להיות שמח מזה, לא להיות מרוצה מזה. אז איך אני יכולה לעשות את זה כאדם מרצה? זאת הסיבה שבעצם ריצוי הוא המרכיב הראשון שמקשה עלינו בלהיות מחוברות לעצמנו רגשית, וכמובן לבטא, להיות בביטוי רגשי מלא כלפי חוץ. נעבור למרכיב השני. המרכיב השני, מרכיב של ערך עצמי נמוך. ערך עצמי נמוך, הכוונה פה לכל מיני אמונות שלא מגיע לי, אני לא ראויה, ובעצם אני מביאה כאן איזשהו אלמנט בערך עצמי נמוך, שאלמנט נוסף, חוץ מהתפיסה העצמית החסרה הזאת שלא מגיע לי ואני לא ראויה ואני מוקטנת ומקובצת, יש לפעמים מצבים שבהם ערך עצמי נמוך, שהוא בעצם הזנחה עצמית, דווקא מגיע מהמרכיב הבא, שהוא המרכיב השלישי, שנקרא ביטחון עצמי גבוה. אתן יודעות שאני אוהבת לעשות חיבורים ולהאיר את המרכיבים העדינים ואת החיבורים ביניהם. אז בואו שנייה נעשה סדר. נחבר בין המרכיב השני, שזה ערך עצמי נמוך, למרכיב השלישי, שזה ביטחון עצמי גבוה. אז ערך עצמי נמוך, אנחנו מכירות אותו בצורה הפשוטה שלו, כמו שאמרתי, לא מגיע לי, אני לא ראויה, אני לא שווה. אז איך בכלל אני יכולה להתחבר לעצמי? איך בכלל אני מגיע לי להיות במקום שבו אני יכולה לבטא את עצמי? יכול להיות שאותה אישה גדלה בבית שבו לא דיברו רגשות, או אפילו גינו רגשות, והבעה רגשית, ואז בכל פעם שהיא נגיד מחתה ולא הייתה מרוצה מדברים וכאילו רצתה להציב את הגבול ואמרה לא בא לי וכן בא לי כילדה, או בכל פעם שהיא בכתה, או הביע איזשהו חוסר סביעות רצון, או גבול מסוים, מול אחים שלה, מול ההורים שלה, לא משנה מה, אם זה בית שגינו בו רגשות ולא היה שם מקום לשיח רגשי, כנראה שהיא למדה על עצמה שהרגשות שלה הופכים אותה ללא בסדר, ללא טובה. שאם היא אומרת לא, והיא נגיד דעתנית או וכחנית, אז היא ילדה רעה, אז היא ילדה קשה. זה הרבה קשור לתפיסות שהיא ספגה בבית לגבי הרצונות שלה והגבולות שלה ואיך שהיא מביעה אותן. אז זה נגיד דרך אחת שבה ערך עצמי נמוך מתבטא. עכשיו נעבור לדרך השנייה, והפחות ברורה או הפחות נפוצה, שכאילו אפשר לתפוס אותה ולראות אותה ממש, וזה בעצם ערך עצמי נמוך שהוא הוא סוג של תוצאה של הזנחה עצמית, כתוצאה מביטחון עצמי גבוה. והנה אני בעצם עושה את החיבור בין המרכיב השני לשלישי, שזה הערך העצמי הנמוך והביטחון העצמי הגבוה. תחשבי על זה רגע, שאישה שיש לה ביטחון עצמי גבוה, זאת אישה שרמת המסוגלות שלה, התפיסה העצמית שלה לגבי היכולות שלה והמסוגלות שלה, זאת תפיסה גבוהה. זאת אומרת, היא תמיד תסתדר, אני אסתדר, זאת תמיד מסתדרת, היא תמיד נוחתת על הרגליים כמו חתולה, אני יכולה, אני בסדר, אני חזקה, מה שנקרא. הדבר הזה בעצם מייצג ביטחון עצמי גבוה, כי מה אומר ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זו תפיסה עצמית שמדברת על יכולות, על מסוגלות. אז ברמת היכולת והמסוגלות שלה, אותה אישה, אמרנו, היא אישה חזקה, היא תמיד יכולה, היא תמיד מסוגלת, היא תמיד מסתדרת. מה שקורה זה שבעצם הביטחון העצמי שלה הוא גבוה, ואז מהמקום הזה שהיא תמיד מסתדרת, היא תמיד יכולה, היא תמיד סופר וומן כזו, מה שיקרה לה זה שבאופן לא מודע, היא תתחיל בעצם להזניח את עצמה, להשאיר את עצמה לסוף, לוותר, ולמה? בגלל הביטחון העצמי הגבוה שלה. כלומר, אם היא תמיד יכולה ואומרת, אני אסתדר, זה בסדר, אומרים עליה, היא תמיד תסתדר זאתי. אז באיזשהו מקום, הערך העצמי שלה נפגע, כי היא מוותרת על עצמה רק בגלל מה? בגלל שהיא יכולה, בגלל שהיא מסוגלת, בגלל שהיא מודעת לכוח שלה. וזה החיבור העדין בין ערך עצמי נמוך לביטחון עצמי גבוה. זאת אומרת, הביטחון העצמי הגבוה הוא כאילו מכסה על ערך עצמי נמוך. זאת אומרת, מתוך המקום שבו אני יודעת שאני מסוגלת ואני אסתדר, אז אני לא אבקש עזרה, אז אני אתמודד לבד, אז אני אקח את הכל עליי, אז אני תמיד אזום, אז אני תמיד אהיה בשליטה ואהיה אחראית לדברים. זה בדיוק המקום שבו לאט לאט הביטחון העצמי הגבוה שלך פשוט הורס לך והורג לך את הערך העצמי. כי הרי מה הערך עצמי גבוה אומר? מגיע לי, אני ראויה. אישה שיש לה ביטחון עצמי גבוה, שאמרנו שזה רמת מסוגלות ויכולת, והיא בטוחה בעצמה שם, ויחד עם זאת יש לה ערך עצמי גבוה, זה אישה שאומרת, אני יכולה לבד, אני מסוגלת לבד, אבל לא בא לי לבד. לדוגמה, אם עכשיו לצורך העניין, אני יודעת שאני אישה מאוד מאוד חזקה, ואני יכולה לבד להסתדר, למשל, עם משימות בבית. נגיד, נותנת את הדבר הכי טריוויאלי שיש. משימות בבית. אני יכולה לבד, אני ג'אדאית, אני יכולה לתקתק, אני יכולה לסדר, אני יכולה לנקות, אני יכולה לעשות קניות, יכולה לקחת את כל הבית עליי. את כל הבית, את כל העסק, את כל החיים יכולה עליי. אממה, לא בא לי. לא בא לי להיות במקום הזה. אני יכולה, אני מסוגלת. אבל אני לא רוצה. והנה זה מתחבר רגע לביטוי, לחיבור רגשי לעצמנו וביטוי רגשי מלא. העניין עם חיבור רגשי לעצמנו וביטוי רגשי מלא, זה בכלל לא להתעסק במה אני יכולה ומה אני צריכה. אלא זה עיסוק שהוא יותר מסתובב סביב רצון. כי רצון זה רגש. כדי לדעת מה אני רוצה או מה אני לא רוצה, אני צריכה להיות מחוברת לעצמי לרגשות שלי. אם אני כל הזמן עובדת על מה שצריך, אז אני רצה על אוטומט ואני פועלת מהשכל. מה צריך? אוקיי, אני עובדת כמו רובוט, אני עושה את מה שצריך. אבל מה אני רוצה? פה זה כבר מקום שאני צריכה להתחבר לעצמי, למה אני מרגישה, למה בא לי עכשיו, לתשוקה שבתוכי. ו כדי שאני אוכל להיות מחוברת לעצמי רגשית, ואז גם לבטא את זה החוצה בביטוי רגשי מלא, אני צריכה להתחיל לשאול את עצמי מה אני רוצה או מה אני לא רוצה. לכן ביטחון עצמי גבוה, שזה רמת המסוגלות שלנו, הרבה פעמים יגרום לנו לערך עצמי נמוך, שזה אני אסתדר, הכל בסדר, אני אזניח את עצמי, רק בגלל שאני יכולה ומסוגלת. אנחנו נעבור למרכיב הרביעי, והמרכיב הרביעי זה בעצם מרכיב שקשור קצת לאגו שלנו. עכשיו, למה אני כזה בחצי גמגום אומרת אגו? כי הרבה פעמים אני נתקלת במחסומים והתנגדויות למילה אגו, כי אגו יש לו איזושהי קונוטציה לא תמיד, אבל הרבה פעמים הקונוטציה של אגו אצל רוב האנשים שאני עובדת איתן, ובכלל אצל רוב האנשים, זה קשור לאיזושהי יהירות או גאוותנות כמקום שבו אני מתגאה על אנשים, כן? באינטראקציות הבין אישיות. אבל אגו בעצם מדבר על התפיסה העצמית שלנו, על העצמי שלנו. ואגו יכול להיות גם דבר בריא. אגו זה לא דבר רע. מתי הוא רע? כשהופך להיות מזיק. וגאווה זה לאו דווקא כשאני מתגאה ואני כאילו מתנסית על מישהו, אלא גאווה יכולה גם להיות במקום שבו אני גאה מדי כדי לקבל עזרה, לבקש עזרה. אני גאה מדי כדי להפגין חולשה, או במילים אחרות, במילה אחרת, אנושיות. אז פה המרכיב הרביעי זה בעצם המרכיב שמקשה לנו להיות בחיבור רגשי לעצמנו וביטוי רגשי מלא, זה בעצם לאבד את התדמית הזאת, גם בעיני עצמנו וגם בעיני הסביבה, של האישה החזקה והכל יכולה. הרי, תחשבי על זה רגע. אם את אישה חזקה, והזדהית עם כל ההקדמה שנתתי כאן על אישה חזקה, שהיא משמעותית והיא מותווך לסביבה, והיא תמיד יוזמת, והיא תמיד אחראית, ותמיד אפשר לסמוך עליה, אז יש פה איזשהו אימג', איזושהי תדמית מסוימת, שמלווה את האישה הזו, שהולכת איתה. והתדמית הזו, היא תדמית שמצד אחד, נכון, כבד. זה כבד, זה קשה, לסחוב הכל עלייך, מערכות יחסים על הכתפיים שלך, החיים עלייך, הכל עלייך ואת לבד. זה מאוד מאוד קשה וזה כבד. יחד עם זאת, זה לא רק קשה וכבד. יש פה עוד חלק, עוד צד למטבע, והחלק הזה, זה שיש פה איזושהי מלאות מסוימת, משמעות מסוימת, ערך גדול שאנחנו מביאות, נפח מאוד גדול בחיים של הסביבה שלנו וגם אל מול עצמנו. ואז כשאני בעצם במקום שבו אני מחוברת לעצמי רגשית ואני בביטוי רגשי מלא ואני פתאום מסכימה לעצמי לפגוש מקומות חלשים בתוכי, מקומות פגומים בתוכי, מקומות רגישים ופגיעים בתוכי, או במילים פשוטות אנושיים, בתוכי, אז זה שובר לי את התדמית של מה? של הסופר וומן. כי הרי אותה אישה היא סופר וומן. גם ככה תופסים אותה וככה היא גם תופסת את עצמה. למרות שבתוך הלב עמוק עמוק בפנים היא רוצה להיות גם רגילה. היא רוצה רגע לנוח, היא רוצה להרפות ולשחרר. עדיין יש שם משהו שהיא לא מצליחה לשחרר והחלק הזה זה בדיוק זה. התדמית הזאת. כי איך יתפסו אותך? איך יתפסו אותך ואיך את תסתכלי לעצמך בעיניים, במראה, כשפתאום תגידי לא בא לי, כשפתאום תגידי קשה לי, האם הסביבה שלך תקבל את זה? אולי הם יגידו לך, מה? לך קשה? איך יכול להיות? אולי תתאכזבי, כי תגלי שאין מישהו בסביבה שלך שהוא מספיק חזק כדי להכיל אותך. ואולי לא באמת יקרה כלום, אבל בתוך הראש שלך, בדמיון, בסנריו הזה שאת מדמיינת לעצמך, את רואה איך את הופכת להיות פחות משמעותית ופחות חזקה לסביבה. כי בעצם חשפת איזשהו חלק בעצמך, שהוא לא היה חשוף עד אותו רגע. זה החלק הכל יכול, האל-אנושי שלך. אז בואו נעבור למרכיב החמישי, והמרכיב החמישי זה בעצם חלק מנטלי שנמצא ביתר פעילות. כלומר, אותן הנשים שמתקשות להיות בחיבור רגשי לעצמן וביטוי רגשי מלא, אלה נשים שבעיקר החלק החזק הדומיננטי אצלן זה החלק החשיבתי, המנטלי, השכלי, שמנתח, שעובד מתוך מה שצריך. למה? כי הדבר הזה מייצר תחושת שליטה. כשאנחנו פועלות מתוך הראש, מתוך השכל, אז אנחנו בעצם במקום סוג של, של, של שליטה. אנחנו לא במקום פגיע, אנחנו לא במקום חשוף, אנחנו לא במקום רגיש, אנחנו לא נכנסות לסערות בתוכנו, נשאבות אליהן. אנחנו לא פותחות פתח לאיזה תהום רגשית שאולי אני אפגוש עצב ואז אני אכנס לזה ואשאב לזה ואני לא אצא מזה. יש איזושהי תחושה, זה מעין אשליה, תחושה של שליטה. כשאני עובדת מהראש ואני עובדת מהשכל. ואז מה שקורה זה שבעצם כשאני עובדת מהשכל והחלק המנטלי שלי הוא נמצא ביתר פעילות, זאת אומרת אני בעיקר יודעת לעבוד מהשכל, אני בהכרח לא עובדת מהרגש, אני בעיקר לא קשובה ללב, אני בעיקר בהכרח לא נותנת לעצמי רגע מקום לחלקים הרגשיים שבתוכי. וזה לא שהחלקים האלה לא קיימים, הם קיימים, הם מתקיימים, הם נמצאים בתוכי. וקורה שם משהו הפוך. כשאישה מתנהלת בעיקר מהראש ולא מהלב, לא גם וגם, והיא לא נמצאת בעצם באיזון, מה שקורה זה שהיא עלולה לחוות מצבים קיצוניים. זה יכול להיות או ריחוק רגשי עד ניתוק רגשי מעצמה, או לחילופין התפרצויות, התפרצויות זעם, פתאום יהיה לה אפים ודאונים כאלה, מצבים של חוסר איזון, שהיא פתאום מתפרצת והיא פתאום נשאבת לאיזה מרות שחורות. זאת אומרת, יהיה הרבה מצבים כותביים בחיים שלה, כי אלה מצבים שמייצגים חוסר איזון. זאת אומרת, זה או שאני מרוחקת או מנותקת מהרגשות שלי, או שבעצם אני חושבת שאני שולטת בהם, אבל בסוף הם שולטים בי במצבים של יציאה מאיזון. אז כשיש חלק מנטלי שהוא נמצא ביתר פעילות, זה אמנם נותן איזושהי תחושה של שליטה, אבל בסוף זה מרחיק אותי מהלב. וריחוק מהלב משמע ריחוק זה ההפך בעצם, מלהיות מחוברת רגשית לעצמי. וכשאני לא מחוברת רגשית לעצמי, אני בהכרח לא יכולה גם להיות בביטוי רגשי מלא, כי ביטוי רגשי מלא הוא כאילו השלב הבא של להיות מחוברת לעצמי, שזה הבסיס. נעבור למרכיב מספר 6. מרכיב מספר 6 מדבר בעצם על חלק רגשי בחסר, שזה בעצם כמו המשלים של מרכיב מספר 5. מה זה חלק רגשי בחסר? זה בדיוק אותן אנשים שבעצם בורחות מרגשות מכאיבים. בורחות מרגשות נקודה ומכאיבים במיוחד. אלה בעצם אנשים שאני פוגשת אותן ואין תופסות רגשות כחולשה. הגו-טו שלהן, הבחירה הטבעית שלהן, העדפה שלהן, תהיה לא להתעסק עם רגשות. זה אומר וזה יתבטא שנגיד שיחות רגשיות עם הסביבה, זה משהו שיהיה להן פחות נוח. לחשוף את עצמן, חלקים מעצמן, פיסות מההיסטוריה של עצמן, שאלה חלקים או רגעים שהם קצת יותר רגשיים, קצת יותר חושפים פגיעות, אנושיות, זה משהו שלא יהיה להן נוח. אלה נשים שבעצם מסתתרות מאחורי חומה מאוד מאוד עבה, לא רק מפני הסביבה, אלא גם מפני עצמן. וזה מצב של חוסר איזון, החלק הרגשי הזה, שזה בעצם ריחוק רגשי עד ניתוק רגשי. זאת אומרת, כל עניין הרגשות, לא רק שהוא לא קל עבורן, אלא הוא מאוד מאוד אולי מעיק ואפילו מפחיד עבורן. ואז מה שיקרה זה שהן פשוט התרחקו מהחלק הזה, ימנעו ממנו. בדרך כלל אלה יהיו נשים שאולי יהיו קצת ציניות כלפי טיפולים, כלפי תהליכים. יגידו, למה צריך את זה בכלל? האג'נדה שלהם תהיה, למה לפתוח פצעים? למה להתעסק בעבר? כאילו, הן לא מבינות בכלל למה צריך להתעסק עם כל הדבר הזה שבסוף בשורה התחתונה עושה לא טוב. ומה שנשדרו החוצה זה בעיקר סוג של כלילות, כאילו יאללה, בוא נתקדם, יאללה חפיף, יאללה בקטנה. ומה שבעצם קורה זה שהן מדחיקות ודוחסות את האנרגיה הרגשית, כי בסוף אנרגיה רגשית לא יכולה באמת להיעלם לשום מקום, היא לא באמת נעלמת, היא לא באמת יאללה, מתקדמת כי התקדמנו, כי אמרנו בוא נתקדם. היא פשוט נדחסת בתוכנו. ואז היא הופכת לכאבים כרוניים, למחלות, מחלות כרוניות, כל מיני בעיות גופניות, מצבים של חוסר איזון, רגשי, הורמונלי בגוף, הרבה הרבה השפעות. ובעיקר, אם אנחנו מדברות על מערכות יחסים, כי אנחנו בפודקאסט שנקרא מדברות יחסים, אז מעבר לכל זה, מערכות היחסים של אותן אנשים יהיו מאוד רדודות, שטחיות, לא מעמיקות, לא נכנסות פנימה, לא חשופות, לא קרובות ואינטימיות, כי אותן אנשים לא באינטימיות עם עצמן. נעבור למרכיב השביעי. המרכיב השביעי שמקשה בעצם על אותן אנשים, מקשה עלינו, להיות בחיבור רגשי לעצמן וביטוי רגשי מלא, זו חוויית חיים הישרדותית. מה הכוונה? זה בעצם התעסקות בעיקר במה צריך ולא במה את רוצה. ולמה? כי אישה שנמצאת עכשיו באיזושהי חוויית חיים הישרדותית, זאת אומרת, היא עסוקה בהישרדות שלה, להביא את הפרנסה שלה בדוחק, ולהתעסק עם חובות והתחייבויות ותשלומים, ואולי בכלל צרכים שלה, של המשפחה שלה, זה לא משנה אם זה ההורים או הילדים או אחים, אם יש כל הזמן עניינים, אם כל הזמן יש איזה משהו שמטריד אותה, שמעסיק אותה, שכאילו היא כמו במרדף, כן? חוויית חיים הישרדותית זאת חוויה של מרדף, אין שם חיפוש אחר האושר, יש שם חיפוש אחר איך אני צולחת את היום או את החודש לכל היותר, איך אני שורדת, איך אני מסתדרת, איך אני לא מתה. וכשאדם בכלל באופן כללי נמצא במקום של הישרדות, הוא לא נמצא במקום של סגסוג וצמיחה, הוא לא פנוי לזה. אישה שנמצאת וחיה חיים שהחוויה בהם היא חוויה הישרדותית של רדיפה, של מרדף, היא לא יכולה, אין לה את הפנאי, לעצור ולשאול מה בא לי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. זה כמו שאדם, בנגיד, בוא ניקח רגע עולם תוכן אחר, אדם שעכשיו פתח עסק, והוא בתחילת הדרך שלו, והוא צריך את הפרנסה, הוא צריך את המוניטין, הוא צריך שיכיר אותו, הוא צריך, שימי לב למילה, הוא צריך הרבה מאוד דברים, הוא לא יכול להרשות לעצמו, הוא לא במצב שהוא יכול להתפנות ולשאול מה אני רוצה, איזה סוג של לקוחות אני רוצה, מתי אני רוצה לעבוד, מתי אני לא רוצה לעבוד, מה הנהלים בעסק שלי, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. הוא לא פנוי לזה בכלל. לעומת זאת, אדם שכבר מנהל עסק, וזה עסק שהוא כבר יציב, ואולי אפילו מצליח, זה השלב בדרך כלל שאותו בעל עסק, אותו אדם, יתחיל לשאול את עצמו, מה אני רוצה? מה החזון שלי? מה השינויים שאני רוצה להטמיע בעסק? מה מתאים לי? איזה לקוחות מתאים לי? לא מתאים לי? שם בעצם מתחילה התעסקות ברצון, בגבולות, בלהתחבר לעצמנו, ואז לבטא את זה החוצה. אז כשאנחנו מדברות על חוויית חיים הישרדותית, באמת יש לפעמים מצבים שמאוד קשה שנייה לעצור ולשאול מה אני רוצה. אבל אני באמת הייתי גם בחוויית חיים הישרדותית, וגם תודה לאל ולעצמי, השתחררתי מהחוויית חיים הזאת, ויצרתי לעצמי חוויית חיים אחרת לחלוטין, של סגסוג וצמיחה ובחירה, ואני יכולה להגיד שגם בתוך חוויית חיים הישרדותית, זה לא חייב להיות בדברים הגדולים, אפשר פשוט רגע לעשות אתנחתה עם כוס קפה, ורק לרגע אחד לשאול את עצמי, אם היה לי את כל הכסף והזמן שבעולם, מה הייתי רוצה? מה הייתי רוצה שיהיה אחרת בחיים שלי? מה הייתי רוצה שיהיה אחרת בי? מה היה מתאים לי? מה לא היה מתאים לי? מה הייתי משנה? רק להתחיל להרהר במחשבה. כי עצם המחשבה היא כבר מתחילה לייצר איזושהי מציאות. היא אחד מהמימדים של יצירת מציאות. אז אפשר לשאול את השאלה הזאת, ואפשר גם גם בתוך חוויית חיים הישרדותית, אפשר כן לעצור ולשאול את עצמי, לא פעם ביום, פעם בשבוע. מה בא לי עכשיו לעשות? אז נכון שזה לא בהכרח קשור בגבולות ובלהציב אותן ולתקשר אותן החוץ על הסביבה. יחד עם זאת, זה כבר מתחיל לאמן את עצמנו, את התודעה, את ההרגל, את השיח הפנימי הזה, לשיח של חיבור רגשי. כי אמרנו שרצון, מה בא לי, מה אני רוצה, זה קשור לרגשות שלנו. זה רגש. רצון זה רגש. נעבור למרכיב השמיני. והמרכיב השמיני זה בעצם משהו שדיברתי עליו ככה בתחילת הדברים שלי, והנה אני מעמיקה לתוכו. אז המרכיב השמיני שמקשה עלינו להיות בחיבור רגשי לעצמנו ובביטוי רגשי מלא, זה בעצם תפיסה שגויה לגבי גבולות. כלומר, שגבול זה מה שהוא רע, שמייצר מלחמות, שמחייב אותי להיות תוקפנית או אגרסיבית, שאולי בסוף מוביל לאיזשהו ריחוק או פרידה, או ישאיר אותנו לבד. ובעצם התפיסה שגויה לגבי גבולות היא זו שתקשה עלינו להתחבר לעצמנו, ואז גם לבטא את זה החוצה בביטוי רגשי מלא. אז מה חשוב שנדע לגבי המרכיב הזה? בעצם שהעבודה או הפתרון נמצא בללמוד אחרת על גבולות, וההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת כאן זה אולי אפילו שתי הצעות. זה פשוט שינוי המונח, שינוי הניסוח. במקום, קודם כל רגע, נלך על הדבר הראשון, שלהבין שגבול זה בכלל חסד, כי בעצם גם בעולם שלנו, במציאות שלנו, בחיים שלנו, בתרבויות שלנו, יש גבולות, יש חוקים. בלי גבולות וחוקים, יש כאוס, יש תוהו ובוהו. אז בעצם גבולות וחוקים, זה משהו שהוא נורא נורא בריא, הוא מייצר חופש בתוך מסגרת, ובעצם זה חסד. גבול זה חסד. הדבר השני שאני יכולה בעצם להציע, וזה להתחיל להתאמן על זה, זה בעצם להחליף את המילה גבול במילה רצון. במקום להגיד אני מציבה גבולות, או אני צריכה ללמוד להציב גבולות, פשוט תגידי, אני רוצה לדבר את הרצונות שלי. או אני רוצה להתחיל לדבר את הרצונות שלי. פשוט להחליף את המילה גבול ברצון, זה כבר מרקח שם משהו, ומה אמרנו בתחילת הפרק? שגבולות זה גם הרצונות שלנו, נכון? זה לא רק מה מתאים לנו או לא מתאים לנו, אלא זה גם מה אני רוצה או לא רוצה. ולהתחיל משם, בעיניי, וגם מתוך הניסיון שלי עם נשים, עושה באמת איזשהו הבדל, מרקח את הדבר הזה. הופך אותו למשהו הרבה יותר נעים, ואז הקונוטציה היא לא קונוטציה של מלחמה, של אגרסיביות, של תקיפות, של... הרי כשאני בסך הכל לא מדברת את הרצון שלי, אז אין בזה שום דבר מאיים. לא עליי, לא על האדם שמולי, לא על הקשר בינינו, לא על התדמית שלי. אז יש בזה משהו הרבה יותר משחרר, פשוט תחליפי את המילה גבול ברצון, ותראי שזה כבר משנה משהו אצלך תפיסתית. נעבור למרכיב התשיעי. אז המרכיב התשיעי זו בעצם תפיסה שגויה לגבי התפקיד שלנו. מה התפקיד של אמא, מה התפקיד של בת זוג, מה התפקיד של חברה. בעצם, הרי אמרתי שהפרק הזה מוקדש לנשים חזקות, טוטליות, מסורות, נאמנות, כאלה שהן עמוד תווך ומשמעותיות לסביבה שלהן. והנשים האלה הופכות להיות באיזשהו שלב בחיים אמא. בת זוג של מישהו, הן בדרך כלל בנות של מישהו, חברות של מישהו, וכל הקובעים האלה הם בעצם תפקידים. אז אחד, המרכיב התשיעי הוא מרכיב שמדבר על תפיסה שגויה לגבי התפקיד שלנו, כלומר, אותה אישה שלא מצליחה להתחבר לעצמה רגשית. זה קשה לה, והיא בטח שלא מצליחה לבטא את עצמה בביטוי רגשי מלא לסביבה, זו אישה שצריכה להתחיל לחקור ולבחון מהן ההגדרות שלה לאותם התפקידים שהיא ממלאת בחייה, במערכות היחסים בחייה. אם ניקח רגע את הדוגמה של בת זוג, אז מה התפקיד של בת זוג? האם התפקיד של בת זוג זה ליזום ולהיות אחרית שהכל קורה ולדחוף את הבן זוג שלה, ואם הוא יתנהג בצורה שלא מקובלת עליה, אז היא צריכה להכיל את זה בכל מחיר ובכל מצב, כי זה מה שבת זוג אמורה לעשות. אולי בכלל מבחינתה התפקיד של בת זוג זה לחנך וללמד את הבן זוג שלה איך הוא אמור להתנהג ואיך הוא אמור לחזר. אני לא יודעת, אני מציעה פה כל מיני אפשרויות, אבל ככל שאת תחקרי ותגלי מה ההגדרות ששמת לכל תפקיד בחיים שלך, שאת ממלאת אותו, ככה תוכלי להבין מה מגביל אותך. כי אם התפקיד הוא תפקיד מאוד גדול, מאוד כבד, יש שם תחום אחריות מאוד רחב, יש סיכוי שהתבלבלת בדרך מתוקה שלי, ולא הבנת באמת מה המשמעות האמיתית של התפקיד, ואיזה עוד חלקים הוא מכיל. כי התפקידים שלנו לא אמורים להיות רק ודים ומלאים באחריות ומכבידים עלינו. הם אמורים להיות מפתחים ומצמיחים, מוציאים מאזור נוחות, ויחד עם זאת מאוד נעימים וממלאים. זאת אומרת, אם את נשארת מרוקנת, את עושה את התפקיד שלך לא נכון. אז פה זה המקום באמת לחקור, כאילו איך אני תופסת את התפקיד שלי בכל אחד מהכובעים שאני ממלאת בחיים שלי. והתפיסה השגויה הזאת באמת היא הרבה פעמים קשורה בזה של לרצות או לא לרצות משהו, להגיד לא, אז זה אגואיסטי וזה לא בסדר, והופך אותה, את אותה אישה לטוטלית, לפחות טוטלית, לפחות מסורה, לפחות טובה. כי דיברתי על זה מקודם, שאם נגיד גדלנו בבית שאמרנו לא, אמא שלי ביקשה שאני לא יודעת מה יעשה כלים או ישמור על אחים שלי, ואמרתי לה לא אמא, אני לא רוצה, אני רוצה היום לצאת עם חברות. ואז התשובה הנגדית שלה הייתה, זה אגואיסטית, את חושבת רק על עצמך, דואגת רק לעצמך. אז מה למדתי שם? מה למדתי על הרצונות שלי, על הגבולות שלי, על הביטוי הרגשי שלי? מה למדתי? שזה לא בסדר, שזה הופך אותי ללא טובה, לאגואיסטית, כועסים עליי, אולי לא אוהבים אותי, כי זה בדרך כלל התרגום שלנו כילדים. ולכן אנחנו צריכות בעצם להיכנס לתוך גילוי עצמי וחקירה של התודעה שלנו, של התפיסות שלנו, של מערכת האמונות שלנו, מה האמת שאנחנו אוחזות בה. והאמת היא לא אמת מוחלטת, היא אמת סובייקטיבית מתוך החיים שלנו, מתוך ניסיון החיים שלנו, האינטראקציות שלנו, הדברים שלמדנו וספגנו. אז התפיסה הזו של לרצות או לא לרצות משהו, להסכים או לא להסכים למשהו, זה אגואיסטי, וזה הופך אותנו ללא בסדר ולא טובות ולא מסורות ולא טוטליות. ברור לנו שזו טעות מהשורש. אין דבר כזה. אנחנו חייבות שיהיו לנו רצונות וחוסר רצונות. וגבולות, זה נקרא בריאות, זה נקרא אדם שמבין איפה הוא נגמר ואיפה העולם מתחיל. אחרת, מי אנחנו? אז זה לגבי מרכיב 9. והנה הגענו למרכיב האחרון. וואו, עשינו את זה מהר, אה? אז המרכיב האחרון, המרכיב העשירי שמקשה לנו להיות בחיבור רגשי לעצמנו ובביטוי רגשי מלא, זה בעצם לאבד מתחושת המשמעות והערך שלך בחייהם של הסובבים. כלומר, אם את פתאום תתרגלי ותרגילי את הסביבה שלך, להגיד לא, לא מתאים לי, לא בא לי, לא נוח לי. מה שיקרה זה שבעצם אותם אנשים סביבך יצטרכו למצוא פתרון. ואז מה שיקרה זה שכשהם יצטרכו למצוא פתרון, הם כנראה ימצאו אותו, וכתוצאה מכך, הם פחות יצטרכו אותך. כלומר, במילים אחרות, את תקבלי פחות נפח, את תאבדי נפח, מכמה שצריכים אותך, וזה עלול ליצור תחושה שאת מיותרת. זה עלול לייתר אותך. נשים חזקות, דיברנו על זה, יש תדמית. כמה אני חזקה, כמה אני משמעותית, לא יכולים בלעדיי, איך יסתדרו? נכון? יש שם איזה מלאות כזו לאגו. ופה בדיוק יש איום על האגו, על החלק המשמעותי שלא רק שהנה גם מסתדרים בלעדיי, אלא פתאום אולי אני כבר לא הופכת להיות האופציה היחידה או הראשונה שפונים אליה ונעזרים בה ובוחרים בה כדי לפתור דברים, כדי להשיג דברים, כדי לקבל דברים. ואז הבעיה היא לא של הסביבה, הבעיה היא רק שלך, באיך את תרגישי. ומה את תעשי כשיצטרכו אותך פחות. אז נכון, כאילו זה נשמע חלומי, מתאים לי, קחי ממני את המסע הכבד הזה, את העול, את הכובד, את המשקל הזה. אבל אני אומרת לך, כאישה חזקה, שסחבה שנים על הכתפיים שלה, משקלים כל כך כבדים, הרבה יותר ממה שבאמת יכולתי. זה לא פשוט לאבד נפח. וזה לא פשוט להרגיש באיזשהו מקום קצת מיותרת, כי זה לא באמת מיותרת, אבל זה להרגיש יותר מיותרת ממה שהיית קודם. זה לא פשוט. יחד עם זאת, זה באמת נורא משחרר. אז יש שם איזושהי התמודדות, וההתמודדות הזאת היא רק מול עצמנו, מול האגו שלנו. ובנימה זו, אני אאחל גם לעצמי, וגם לך, לכן, כל הנשים בעולם, הנשים החזקות, לזכור שזה שהכתפיים שלנו רחבות ומסוגלות להחזיק הרבה, לא אומר שאנחנו צריכות לנצל את זה. בואו נשאיר כוח לסחוב, כי אנחנו מתפללות ל-120 שנה, לחיים מלאים. וכדי שנוכל להיות באמת טובות יותר לסביבה, אנחנו צריכות שיהיה לנו את עצמנו. וכדי שיהיה לנו את עצמנו, אנחנו צריכות להיות מחוברות אלינו, להרגיש ולבטא את זה החוצה. כי את אולי יכולה, אבל האם את רוצה? ויותר מזה, אני כאן כדי להזכיר לך שאת ראויה ומותר לך להיות אנושית. לא מושלמת ולא כל יכולה. את רק בת אדם, אז תנשמי את זה. סיימנו את הפרק, ואני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שהזנתן עד כאן, כמו תמיד, אם התחברתן ואהבתן את הפרק. אז בבקשה, תשתפו אותו עם נשים חשובות לכן, שאתן אוהבות, שהייתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה של הפרק. וכמו תמיד, תדרגו את הפודקאסט לחיצה אחת קטנה, ופשוט עזרתן לי להגיע לעוד נשמות, לעוד אוזניים. זה חשוב לי ממש. אם יש לכם שאלות לגבי הנושא של הפרק, אז אפשר לכתוב לי למייל. הוא מצורף בתיאור של הפרק למטה. למי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אז אפשר למצוא אותי באמת בכל הרשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, אפילו בטיק טוק. וכמו תמיד אני ממליצה להצטרף לקהילת האהבה במייל, שבכל 50 מקבלת ממני סרטון חדש ובלעדי רק לחברות הקהילה, זה ללא עלות, זה במתנה, והקישור להצטרפות נמצא בתיאור של הפרק. לסיום אני אגיד שכמו תמיד, אם את רוצה לעבוד איתי בצורה מתקדמת, אז כל האפשרויות שאני מציעה לעולם נמצאות בתיאור של הפרק, תקראי אחת אחת ותראי מה מדבר אלייך. ומה אגיד לכן? שתהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת. אנחנו לפני חג הסוכות, אז אומרים שבסוכות, אחרי החתימה, בכיפור, שבירחנו אחד את השני, אחד את השנייה חתימה טובה, אומרים שבסוכות, בליל הושענא רבה, שליחים, מלאכים יוצאים ומחלקים לכל אדם את הפתק שלו. כלומר, מה הוא הולך לקבל בשנה הקרובה. אז מברכים פתקה טובה, שזה פתק טוב, שתקבלו פתקים טובים ומבורכים, ושתתברך ותיפתח עלינו שנה טובה ומבורכת. תודה שהייתן איתי כאן, אנחנו ניפגש בפרק הבא, נשתמע בפרק הבא. שתהיה לכן שבת שלום מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה. שולחת לכן מלא אהבה ונשיקות. צ'או.